מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי.
בוקר טוב קשה להגיד, אנחנו כבר פה שוחים, כבר אני מרגיש צהריים עוד רגע, אבל בוקר טוב לכולם. ואני חייב לפתוח איתך את השעה הזאת בסיום של השעה הקודמת. עלה פה אביחי ברודט, זה שסיפר שהוא היה שבוע אצל רב דוב לנדו,
ושכל משפחתו
נמצאת, אשתו ושלושה מילדיו שמה. תשמע, שאני מדבר עם כזה בן אדם, לבכות דוגרי, אני לא יודע איך הוא חי.
איך אפשר להבין בכלל את הסיטואציה?
50 יום הבן אדם יודע שאשתו וילדיו נמצאים אצל המחבלים הארורים האלה, שכל רגע הם גם יכולים לחסל אותם בשנייה.
נכון.
וואו, אני ממש מתפלל ומייחל שיפגוש אותם מהר,
השם יעזור. אין לנו הרבה, אתה יודע, לנו נשאר רק להתפלל יחד עם הציבור, ונקווה שבעזרת השם.
לא פשוט בכלל, אבל יש מלא חששות סביב העסקה. אף אחד פה עוד לא הצליח להרגיע אותי, לא, אפילו לא השר אבי דיכטר, שמה יקרה בעוד 10 ימים, אם פתאום הם יגידו, הנה, אתה יודע מה, יקחו משפחה אחת שיש להם שתי חטופים נגיד, הנה, או שאתם רוצים לתת לנו שבועיים שקט עכשיו, שבועיים, לא יום, שבועיים, או שאנחנו הורגים אותם תוך 5 דקות. ככה בעינויים, מה נעשה?
מה נעשה?
מה נעשה? נו, מה נעשה?
מה נעשה? אנחנו
נעשה את השקט הזה.
לא, ממש לא.
ממש לא. כמו שעכשיו עושים, אז גם אז יעשו, ממש לא. איזה אל תגזים, איזה אל תגזים. אני הייתי מחכה לעסקה של כולם תמורת כולם.
אני לא בטוח שזה אפשרי בתנאים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. טוב, אנחנו בודקים עסקאות שמונחות על השולחן. דברים שיש לה, כרגע זה מה
שמורך. לא, לא יכול מה להגיד, לא. אבל אצל גלעד שליט גם אמרו, בוא נסגור מה שיש עכשיו, זה השולחן.
לא, אני אומר,
השולחן, הכוונה, אתה צריך לראות מה ילד יום. זה ברור שככה. טוב, בוא נמשיך, נגיד בוקר טוב לכתבנו הפוליטי, מרדכי הלפרין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
מרדכי, אתה מרחיב לנו על בעצם ישיבת הממשלה שישרה את ההחלטה, דווקא בגלל כל הלבטים והשיקולים לכאן ולכאן, כיצד נהגו הנציגים החרדים בהכנות להחלטה הזאת?
כן, אז בסוף אנחנו יודעים שגם ש"ס וגם יהדות התורה, שרים שם הצביעו בעד עסקת החטופים, אבל דווקא פרט מעניין שאנחנו מביאים מאחורי הקלעים, זה שאחד מחברי מועצת גדולי התורה החסידית של אגודת ישראל, הסביר שחלק מהסיבות לכך שהחליטו להצביע בעד העסקה, זה שאיתמר בן גביר נגד העסקה. זאת אומרת, הם הסבירו שלא טוב להיות בעמדה כמו עוצמה יהודית, זה כנראה גם לא עמדות המפלגה של יהדות התורה.
אבל למה לא? מאיזה סיבה?
ככה הם הסבירו שאם איתמר בן גביר נגד העסקה, זה כבר סיבה טובה להיות בעד העסקה. ולא רוצים להיות בעמדה כמו בן גביר.
אוקיי.
אוקיי, זה לא כזאת סיבה, אתה יודע, הסיבה צריכה להיות יותר רגיונית, לא בגלל שבן גביר אומר כן או לא.
הסיבות, וכמובן יש עוד כמה סיבות, הם דיברו גם עם, קיבלו תשובות גם מראש השבא, גם מראש המוסד, גם מהרמטכ"ל, ששכנעו אותם, החשש העיקרי של חברי המועצת היה מפני סיכון חיי חיילים. הם גם חששו מאוד מהשבתת הכתב"מים מעל שמי רצועת עזה, וכשהם קיבלו תשובות שסיפקו אותם בנושא הזה, אז הם אישרו להצביע בעד.
טוב.
תודה רבה לעדכון.
אז אנחנו הצביעו כולם בעד. אגב, הרב יצחק יוסף, שמעתי שאמר שלא לשחרר מחבלים עם דם על הידיים, לכן הוא מאשר את העסקה. מה יקרה בפעימה הבאה, בשלבים הבאים?
זה מה שאמרתי, אתה לא יכול להסתכל רק על הנקודה היום, מה יקרה מחר?
לא, בסדר. אבל כרגע אתה רואה שהצביעו בעד.
על מחבלים עם דם על הידיים צריך לזכור שנתניהו אתמול לא שלל את האפשרות הזאת. שאלו אותו והוא התחמק, הוא אמר כרגע זה לא על הפרק.
בדיוק.
וברור, ואם אתה שואל אותי, ברור שכמו שאני רואה את הרפיסות פה, בלי ספק שהם יהיו מוכנים לשחרר כל אחד, גם אם הוא עשה פה פיגועים גדולים, העיקר שישחררו. אין פה, יש פה לחץ. כמו שאמר השר אבי דיכטר, והוא הודע בפה מלא, חלק מההחלטות מתקבלות על בסיס רגשי, ולא על בסיס כמו שצריך להיות. אבל בסדר.
מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה ויום טוב ומבורך.
בוא, לא, פשוט, לא, לא נחזור לא אותם פשוט. לעסקה.
לא נחזור כי... להתווכח, כי אנחנו באותם כי... דעות. אבל
כן,
אבל...
לא, כי גם זה לא, אתה יודע, לא, אנחנו עכשיו נכון. חותמים על המסמך, ולצערנו לנו נשאר להתפלל, ובאמת לבדור.
אבל אפשר ללמוד בין הדברים, מה, מהלך הרוח, לראות מה היו הסיבות ש, שהשרים הסכימו. ואתה יודע מה? זה שסמוטריץ' בסופו של דבר תמך בזה.
כן, זה מה זה כן. מלמד אותך?
אותי זה מלמד. שלפחות הוא א' מבין את הצורך שאנחנו לא יודעים אותו, כנראה שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אז הוא מבין את זה, הוא שמע את זה, והוא מבין את הצורך ואת האופציה שיש כרגע על הפרק, ולכן הוא מסכים, אבל אני מקווה שבאמת זה יהיה הפעם הראשונה והאחרונה שנכנעים להם. שעוד 10 ימים, לא יקרה שוב, עוד פעם. הוא אמר שהגבילו את זה בהחלטת ממשלה ל10 ימים.
נכון, זה החלטה. שגם אם ישחררו עוד 10 ו-10 ו-10, זה 10 ימים, ואז יצטרכו החלטה. אבל עוד פעם, יעשו את זה טלפוני.
מה הבעיה? יעשו החלטה חדשה.
טלפוני, כן, יעשו החלטה חדשה.
והפעם סמוטריץ' התנגד, נו, אז מה עדיין יש להם?
אתה חושב שזה משחק של סמוטריץ', כאילו בהתחלה הוא מתנגד ואז הוא אומר, אוקיי, אני שמע את הפרטים, או שזה באמת...
בעיניי הוא אחד, הוא ערכי, הוא אחד שלא זייף עד היום. אני לא חושב שהוא משחק, אני חושב שהוא באמת מאמין לזה. ימים יגידו, אם באמת זה הצליח או לא. רק הקדוש ברוך הוא פה...
ואיתמר בן גביר, אם היה יודע שיהיו השלכות להחלטה שלו, כרגע נוח לו, אתה יודע, להגיד אני נגד, אבל זה עובר.
הוא מסביר את הנגד שלו בטיעונים מצוינים, מה אני אגיד לך? הוא, ההסבר של איתמר בן גביר יותר טוב מההסברים של כול, שים לב, הם צריכים לעשות מסיבת עיתונאים, ראש הממשלה ומטה, כולם, והסביר לציבור במשך שעות, מה, מי, מו, ולפמפם באמצעות כל התקשורת, למה העסקה הזאת כן טובה. בן גביר לבד מסביר למה היא לא טובה. והוא צודק.
לא, השאלה אם הוא היה לוקח אחריות לעצור לגמרי את העסקה, אתה אומר כן.
חד משמעי, הוא חושב ככה, משמעי, הוא אומר, ככה. אני מוכן לעסקה של כולם, מול כולם. בוא נלחץ את סינואר עוד קצת, עוד שבוע, עוד 10 ימים, במקום 10 ימים שקט, נלחץ אותו שהוא באמת ירגיש שהאוזניים שלו נחתכות, הידיים, הרגליים, הוא ירגיש שהוא ממש עוד שנייה גם באיסורי מת, ואז הוא היה מסכים לשחרר את כולם. אבל מה טוב. לעשות, נו, זה מה יש.
הרב אוריאל,
מעבר אחד יש לנו עכשיו.
מעבר אחד, כן, דברי תורה, אנחנו עושים מעברים. יושב ראש מכון שס פומפדיטה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב, שאתה אומר שאיתי הציג אותך עכשיו, יושב ראש מכון שס פומפדיטה, אני נזכר שלפני כמה ימים, אני חייב, איתי הייתה אולי לא יודע, אבל לפני מספר ימים, בתוכנית בערב, עלה לי איזה מאזין אחד, ואני לא יודע, הרב אוריאל, תקשיב גם אתה, והמאזין אנונימי עלה, וסיפר לי על השס המיוחד הזה של פומפדיטה, לכן זה מיד קפץ לי, והוא סיפר לי איך בהתלהבות אפשר היום כל אחד לעצמו, אני רוצה לשמוע באמת הרחבה על זה, איך כל אחד יכול לתפוס את הדף כמרה, להתחיל ללמוד, אפילו 10 דקות, רבע שעה, עם ביאור על הדף.
אוקיי, אז מה הייחודיות? אבל מה הייחודיות? יש כמה, יש אוטינשטיין, זה, בוא תסביר לי, הרב אוריאל, תעזור לנו להבין יותר.
קודם כל, הייחודיות היא, כמו שאמרתם, שהביור נמצא על צורת הדף, לא צריך לדפדף או לחפף את הביור, הוא על צורת הדף. הגמרא במרכז העמוד, רש"י ותוספות מסביב, וגם הביור על אותו דף הערכנו והרחבנו טיפה את הדף, ושם נמצא ביור בכתב גדול וקרים מנוקד. פתחת על מיכאל, אותו מאזין אנונימי, אתה לא יודע איזה רעש האנונימי הזה עשה בעולם. אנשים מארצות הברית, סתם כל חי, תדעו שיש לכם רייטינג בארצות הברית, משהו מאוד מיוחד, ששמעו אותו, ואומרים, מה משנה את הבית? מה משנה את הבית? זה באמת ככה. יהודי, כל יהודי צריך להתייחד במשהו. בעל לאשתו ולילדים שלו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, נתן לנו את הזכות בתור גברים לקחת חלק בלימוד התורה. והולכים, אנחנו הולכים, משתדלים, לומדים, שיעורים, וזכינו להנגיש את השס שיהיה שייך בכל יהודי, להרים לבל אחד גבוה. אנחנו נמצאים עכשיו בשעות קשות,
תחדד לנו ברשותך, מה זה לכל יהודי? תחדד לנו מה אתה מתכוון. זאת אומרת, לכל רמה, לכל רמה זה מתאים?
זה מתאים לכל רמה, מילד בגיל 9, 10, 11, לעד מבוגר בגיל 60-70, שאין לו מילה ורקע טיפה של לימוד ישיבתי, להברך למגידי שיעורים, מגידי שיעורים, עשרות מגידי שיעורים שמוסרים מהשס פומפדיטה, כי זה יותר קל, כי זה מונגש, כי הלומדים שמפספסים את השיעור או לא באו יום אחד ורוצים להשלים לבד, הם יכולים לשבת ולהשלים לבד, זה החברותה שלך שנמצא בבית. ואתה שולף את החברותה מתי שנוח לך, מהספרייה, מהארון, ולומד איתו.
אני רוצה להוסיף, אני רוצה להוסיף למאזינים, שאולי אתה פשוט לא מחדד את זה, אבל אז אני אעזור לך פה, כי נתקלתי לשמחתי. וראיתי את זה, ובאמת
מה, תשמע, אתה מפתיע אותי, אנקלה.
אתה רואה, אתה
בשיעור
רואה.
בשיעור שלנו מה? ביום שלישי זה לא הגמרות
נכון,
האלה.
נכון, אבל מה זה, בעקבות השידורים שלי פה בערבים, אז מה אני אעשה? אני לא יכול רק לדבר.
אז תדאג דורש, לי גם.
נאי דורש, נאי מקיים, לא?
נכון.
אז יאללה, אולי אנחנו
נעשה משהו ביחד. אני חייב לראות איך זה
אז
נראה.
אז תשמע, אז זה פשוט... זה קל, למה זה קל? כי אם עד היום שאתה פותח דף גמרא, האמת שזה לא רק הוא, זה גם הגמרות אחרות שאתה אומר, אתה פותח דף גמרא, ולמי שקשה, אז הוא נתקע, הוא צריך לשאול מישהו. פה אתה לא צריך לשאול אף אחד, זה כתוב לך על הדף, ובצורה פשוטה וברורה כל כך,
תגיד,
אתה לא יכול לא להבין.
עד כמה זה מתאים לילדים? אתה יודע, בעיקר מי שמתמודד בשלבים הראשונים של הלימוד, של הגמרא הבסיסית, הביאורי המילים והעניינים.
תראה, אנחנו השתדלנו לא לברוח ממיקוד הגמרא. יש הרבה הוצאות שיש יהודי שיש לו זמן ביום ללמוד שעתיים ביום דף היומי. וזה מבורך ויפה. יש אחד שרוצה לחטוף בערב השעה 20 דקות, 25 דקות דף גמרא לפי קושי הסוגיה. והשתדלנו להיות מאוד ממוקדים ומתומצתים על העניין מבלי לפגוע בהבנה מלאה. ועשינו ניסיונות לפני שנה ושנתיים, מוצאנו בהתחלה את זה בחוברות, והפצנו את זה בארץ, לראות שאין תלונות, שאנשים מבינים, וזה תפס במסכתות הקשות, בזבחים ובמנחות ובגיטין ובקידושין, וברוך השם, העבודה הוא שלמה, הוצאנו את השס מפואר.
מי עומד מאחורי השס הזה?
מכון שלם של שס פומפדיטה, בליווי של הרב דוד יוסף, הרב אמרם פריד, אחד המוצים הגדולים שהרב אמרם פריד אמר.
אני חייב להגיד על הרב שאני, על הרב אמרם פריד, אני פוגש אותו די הרבה, הוא בנברקי, אנחנו פה באזור, ותדע לך, איפה שהוא הולך איתה, אתה יודע?
כן, מכיר.
איפה שהוא הולך, אתה יודע כמה אנשים הולכים אחריו? משהו בלי עין הרע, זה אחד ה...
אז תשמע את המילים.
כולם שואלים אותו שאלות, אתה יודע מה הולך אצלו בבית?
הרב אמרם פריד,
כמה שאלות
הוא, כן, כן. חילה, אמר לנו הרב אמרם פריד שראינו לו את השס, קודם כל הוא ביקש שנשאיר לו אותו, והוא אמר זה עושה לי חשקת הלימוד, ככה במילים האלה. השס הזה עושה חשק ללימוד. כל יהודי שמתקשה, פתאום הוא מבין, פתאום זה פותח לו עוד אפיקים, פתאום הוא אומר, רגע, זה בידיים שלי, לא בשמיים.
כן.
אתה יודע, אגב, אני לא יכול להתאפק בזה, אתה יודע על כמה שאלות, כמה תשובות עונה הרב פריד ביום? יש לו מערכת שלמה של עשרות טלפונים, אברכים צעירים שעומדים לטלפונים, והוא תוך שנייה, פעם ראיתי את זה בחי, הוא תוך שנייה, באים, הם שואלים אותו, שואלים אותם בטלפונים את השאלות, במוקד, והוא נמצא שם, וכל רגע בא אליו, וזה אחד, מה לענות לזה, מה לענות, אומר לו בשניית השאלה, והוא יורה את זה, אתה יודע, זה ידע, הוא יורה בשניות, כאילו, כמו מחשב, הכל מול העיניים שלו. וואו, טוב שהזכרת אותו. אז תגיד רגע, ואיך משיגים את השס הזה?
כן, אפשר לחייג אלינו. מגיע אליכם עם משלוח עד הבית, כמו שמכובד לשס, אנחנו לא שולחים את זה בדואר, שולחים שליח אישי, מחייגים לאחת 1-700-110. 1-700-110.
בלי ששומעים, יש איזה מבצע קטן, משהו?
אנחנו נוסיף את הסטנדר שאנחנו מחלקים מדי פעם ברדיו, למרות שנגמר, אבל הזמנו עוד איזה מלאי. סטנדר שיהיה נוח ללמוד, סטנדר שולחני, שווי 150 שקל.
יפה, הנה, יוצאנו משהו, אתה רואה איתה, יוצאנו משהו.
נו, צחינו.
יפה.
אני חייב לציין שאפשר לשלם גם מכספי מעשרות, זה הולך למכון של אברכים שעכשיו כותבים, מוציאים משניות מבוארות ורמבה מבואר, אז ככה אפשר בדיירקט, אפשר כל ה... הרב יצחק יוסף אמר לי, תנגיש את זה גם במחיר שיהיה קל ונוח, שכל אחד יוכל לקנות וללמוד עם זה, לא רק להנגיש את השף.
יפה מאוד, הרב אוריאל, יושב ראש מכון פומפדיטה, אני מאוד מודה לך, תודה.
מזכה הרבים אתה, תודה רבה לך.
טוב, אנחנו חוזרים לזירה הביטחונית, אנחנו עכשיו אומרים שלום ובוקר טוב לגרשון הכהן.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלוף במילואים, תפקידו האחרון, מפקד הגייס המתכלי, אני חושב. יחד איתך, קודם כל מילה שלך על העסקה, איך אתה רואה את התמונה, גם הכוללת את העיכובים, ככה צפינו קצת מראש שזה לא יעבור חלק. מה דעתך?
העסקה החליטו לה בממשלה, עכשיו זה מה שיש. נראה שמשהו מזה יתבצע, אנחנו עסוקים פה עם... בני אבלה שלו ברע השטן, נראה, איש לא יודע.
מבחינת התמרון, מבחינת בכלל המלחמה הכוללת, איך אתה רואה את זה במבט קדימה? נניח שכבר עשינו את העסקה, החזרנו את ה-50 או 100, כמה שקבע הממשלה, האם אנחנו הולכים להשתלט על דרום הרצועה?
קודם כל, אתמול, בדיבור של שלושת חברי הקבינט המובילים, ראש הממשלה, שר הביטחון, בני גנץ, הם כולם התחייבו להמשך המלחמה. אם אנחנו מפסיקים את המלחמה כאן, עכשיו, במצב הזה, אז איפי סנואר והמערכת שלו שורדת.
ניצחו בענק, זה לא רק שורדת, זה אומר שהם ניצחו בענק.
כן, והמאמץ הכולל הופך ללא יותר מעוד סבב, ואנחנו לא השגנו את מטרות המלחמה. זה ברור. עם ישראל מחויב להמשך המלחמה. ההורים הגיבורים, וזכינו להורים עם מסירות נפש עילאית, הורי החיילים, תומכים באופן מלא, לא היה כדבר הזה בתולדות התקופה של העת החדשה. ועם זה צריך ללכת הלאה, עם חובה גדולה להביא את השלטון חמאס לקריסה.
השאלה מה עושים? מה זה לקריסה? לחסל את סינואר בעצמו? מה זה קריסה?
בוודאי היינו שמחים לראות את סינואר נעלם מהעולם, מהחיים על העולם הזה, לא רק נעלם במובן שהוא מפסיק לשלוט. חלק גדול מהפעילים שלו מושמדים או קנויים. מערכת הלחימה שלו בתשתיות שלה מושמדת עם אמצעי הלחימה. מוסדות השלטון שלו מושמדים, וחלקם מושמדו בעזה, בעיר עזה.
איך אבל עושים את זה בפועל? כרגע העברנו מאות אלפי פליטים דרומה. עכשיו אנחנו שולטים לכאורה על הצפון, לפחות על רובו, והשאלה מה קורה בשלב הבא. נניח שסיימו את העסקה, אנחנו מחזירים את האנשים צפונה, אנחנו מוציאים אותם למקום אחר, האם אנחנו משאירים אותם בשטח ומתמודדים? כאילו, איך אתה רואה את התמונה מבחינת המשך המלחמה הכללית? הרי ברור, דרך אגב, אני אגיד עוד מילה רק, ברור ש... כן.
במרחב הדרומי יש עדיין מרחבים שאפשר שם להוציא אוכלוסייה, יש ערים גדולות כמו רפיח, חאן יונס, לרפיח יש תפקיד במיקום שלה על גבול הבינלאומי עם מצרים, כל ההברחות של כל אמצעי הלחימה המשמעותיים באים מסיני, חשוב מאוד להשתלט על הברז הזה שלא יהיה פתוח. זאת אומרת, משימות יש לרוב, ואני מקווה שהחובה הגדולה של מערכת הביטחון, מפקדי צהל והממשלה תמשיך בכיוון.
איך אתה רואה את הזירה הצפונית? חיזבאללה ממשיך לאתגר אותנו, כולל הבוקר הזה, לא מרים את עצימות המלחמה למצב שאנחנו נפתח עליו בצורה יותר אגרסיבית, אבל עדיין הוא מטריד. מטריד וגם פוגע לפעמים. לצערי.
השאלה הגדולה שנידרש לה היא במקום שבו ההישגים של צה"ל יעברו את קו פרשת המים לקראת הכרעה, כי בינתיים אנחנו עוד לא עברנו אותו, ובינתיים חיזבאללה מצפים, כמו סינואר, שאנחנו נישאר בעוד סבב קשה, אבל סבב שלא משנה את המציאות. ברגע שנעבור את קו פרשת המים הזה לקראת שינוי דרמטי של המציאות, אז גם חיזבאללה יצטרכו לעשות את ההחלטות שלהם בהתאם למה שהשתנה, ובכל מקרה קשה יהיה לראות אותם מוותרים על ההישג הגדול שהם השיגו, והוא הפיכת אזור הצפון לסוג של אזור מלחמה, שהיום להגיע לקיבוץ חניתה או למנרה זה דומה לשיירה שהייתה נוסעת לבופור בימי רצועת הביטחון.
ואנחנו מאפשרים את זה כרגע כי אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להחריף את התגובה שלנו ולגרור את האזור לאימות גדול יותר.
לא בטוח מי לא רוצה, אבל ברור שהאמריקאים מאוד לא רוצים, ואנחנו מאוד מחויבים לעמוד במקום שנענה להם, בין היתר כי אנחנו תלויים בהם מאוד.
אז יש מצב שהאמריקאים יחליטו גם מתי תסתיים המלחמה, הלחימה הזאת? בינינו.
אני מקווה מאוד שיהיה לעם ישראל ולמדינת ישראל את היכולת לקבוע שהמלחמה הזאת תסתיים במקום שנכון לנו ולא נכון לארצות הברית דווקא.
אתה יודע מה, אם כבר, מה באמת תמונת הניצחון שלנו צריכה להיות? ההישג?
המילה תמונת ניצחון זה לא תמונה אחת, גם בברלין במאי 1945 כשיש תמונה של שני חיילי צבא אדום מניפים דגל על הרייכסטאג, זה רק תמונה שמבטאת את גודל הניצחון, כשצריך להזכיר שעל ברלין לבדה הרוסים איבדו במערכה 80,000 חיילים. זאת אומרת, יש, במקום תמונה צריך לדבר על המציאות, ואנחנו צריכים להכתיב הישגים ממשיים במציאות, לא רק תמונות.
ממש ככה, כי בסוף אנחנו כבר את שלנו איבדנו. ואם אנחנו לא נקבע תמונת מצב שהיא תהיה הניצחון ותדבר בעד עצמה, אז כנראה שאנחנו הפסדנו,
נכון, את המלחמה. ולכן אנחנו זקוקים לציפייה לישועה. אני מקווה שחודש כסלב, שהוא חודש של ישועות וחנוכה, יביא תפנית, אבל זה עדיין לא ממלא את כל ההישגים. אנחנו נידרש למלחמה שנמשכת לחורף, והלוואי שלקראת פסח אנחנו נהיה במקום של
פורים, נראה לי זה הזמן של ההכרעה.
אוקיי, אני אקבל גם את פורים.
גם את פורים, כן.
וואו, ותגיד לי רגע, אתה צופה גם לצערנו, זה קשה לדבר על זה, אבל זה, יהיו לנו עוד נפגעים בצד שלנו?
מציאותית כנראה שכן, ונתפלל, כי גם מה ששילמנו בניסי ניסים, הרבה חיילים ניצלו, וגם מבחינה מקצועית צבאית בהשוואה למה שמשלמים צבאות אחרים. אני אתן לכם רק דוגמה, אוקראינה בהתקפת נגד בקיץ לכיוון הדנייפר איבדה ביום אחד 400 חיילים.
טוב, קדושת החיים אצלנו היהודים, אני חושב, עם מספר אחד.
ברור, אנחנו גם מתפללים ומצפים לניסים, כן.
יפה. טוב, מילה אחת על החותים. אני רוצה להבין האם הדבר הזה...
או מה הם רוצים, אתה רוצה להבין.
לא, מה הם רוצים, סתם רוצים להפריע לנו, אבל השאלה האם מדינת ישראל בכלל צריכה להידרש לדעתך לסוגיה הצבאית הזאת, או לטפל בזה כרגע בדרכים דיפלומטיות?
לא, דיפלומטיה, אין מה לדבר על דיפלומטיה. צריך לאתגר גם את האמריקאים, הם מאותגרים, כי הם מאיימים על נתיבי שייט בינלאומיים, הם יושבים על פינה אסטרטגית. לא במקרה האיראנים הפעילו אותם כמו שהפעילו אותם, זאת הטבעת הכוללת שהפעיל קאסם סולימני, זאת בעיה בינלאומית, וגם לישראל יש מה להגיד.
אתה חושב שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת כשהאיום הזה הוסר, או שיכול להיות שאנחנו, זה ירחף לנו תמיד איכשהו למעלה?
בכל דרך זה בעיה בינלאומית, כשהייתה בעיית השייט בים אילת, במפרץ שלט, ועל זה באה מלחמת סיני ומלחמת ששת הימים. מה ישראל תעשה קשה לדעת בשלב הזה, אבל יש לישראל יכולות.
אבל זה לא מזכיר קצת את הטילים של החמאס בהתחלה, אתה יודע, על אשקלון נגיד בהתחלה, או על סדרות, או על העוטף, טיל אחד, שתיים, אין תגובה, שלוש,
יתחיל טפטוף קבוע,
טפטוף, ואז פתאום כבר יהיה מאוחר מדי.
אחד נופל, כן.
זה מזכיר.
ברור אבל שהחותים הם איום על בני הברית של ארצות הברית כמו סעודיה, כבר שנים הם מעסיקים אותם. ברור שהטילי אישיות שלהם הם איום אסטרטגי.
לא, תגיד, אבל זה לא אחרי שהם השלימו עם איראן, אז מוריד להם את האיום של החותים מבחינת סעודיה?
באיראן אין כלום, ברור. איראן היא ראש הנחש במלוא מובן המילה. כן? אז... ובשביל זה ארצות הברית צריכה לקחת צעד שהיא עדיין הוא לקחה נגד איראן.
היא אפילו לא הכריזה על החותים כארגון טרור מאז שבוטה להחלטה של טראמפ. טוב, נקווה שהם יעשו את זה בהקדם.
לכן אנחנו במציאות של מלחמה קשה, והיא לא רק מלחמה שלנו עם חמאס, היא מלחמה שהיא גם אפילו לא רק מלחמה אזורית, היא מלחמה בין גושית ממש.
כן. האלוף במילואים גרשון הכהן, אני מאוד מודה לך, תודה.
תודה
רבה ושבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך. הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, ועכשיו אנחנו כמידי שבוע עוברים ל...
זה לאומי, אורי בץ, בוקר טוב
לכולם.
אז שמענו בקולך, ומזל שהורדנו מעילים, איזה גשם היה.
היה חזק, אה?
בלי עין הרע, ברוך השם, מה הולך להיות השבוע?
גשם.
אותו דבר? אותה שערה?
באותו יום אפילו.
וואו, וואו.
בוא, אבל לפני שנגיע לאותו יום, בוא נראה מה יקרה מחר ומחרתיים.
בהחלט. היום, קודם כל נתחיל בהיום, אנחנו עוד בשעת הבוקר. אנשים בדרכים רוצים להתעדכן.
יופי, אז היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום שישי וביום שבת עלייה קלה נוספת, אני אומר לטעמי, ביום שבת, שבת נוחה ונעימה וכל הסופרלטיבים לשבת.
טוב, אוקיי? מי שיש לו אירועים, קידושים, כן? אפשר ללכת בנחת.
נכון מאוד, נכון מאוד. לעומת זאת, ביום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומאזינים בטח אנשים מהצפון גם, נכון?
בוודאי.
יפה, אז ביום ראשון, בלילה, כנראה יחל לרדת גשם בצפון הארץ. לא, 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 לא מי יודע מה. אבל גשם, ביום ראשון, בלילה, בצפון. ביום ראשון, במוצאי יום ראשון, בצפון, שהוא יתפשט בהדרגה למרכז, וביום שני, גשם גם בצפון וגם במרכז, וזה יהיה מין גשם קצר מועד, או רק יום אחד, אבל זה היה...
מבחינת קור, מעלות?
מבחינת מעלות, אנחנו נרד באיזה 4 מעלות, 5 מעלות מהיום, כלומר, נניח סדר גודל של... זה בערים הירידה, אבל...
שמע, בלילות כבר קריר, בלילות אפילו פה בגוש דן קריר כבר.
נכון, נכון. אנחנו...
כבר החלפנו סמיכות, אשתי כבר הזדרזה, אשתי הזדרזה והחליפה כבר את הסמיכות, בטח, סמיכות של חורך כבר.
צמר אולי.
לא, בורחים כבר הורידה, כן. אני התנגדתי, אבל למה לעשות? לא, אני אבל בית.
צריכים להתכונן, צריכים להתכונן. אנחנו עקב בצד אגודל, הולכים לקראת מה שנקרא בעברית חורף, נכון?
יפה.
אבל בשלב זה אנחנו עדיין, בשלב זה אנחנו עדיין בסתיו. כי רק בדצמבר יחל החורף. אבל איך אומרים? בוא נעבור את השבוע הזה טוב, אז יהיה יפה חוץ. אז אני מדגיש שוב, אני חוזר ומדגיש, יום ראשון גשם בלילה בצפון, שהוא יתפשט בהדרגה למרכז, וביום שני גשם גם בצפון וגם במרכז, עם ירידה בטמפרטורות.
תגיד, מה מזג האוויר באזור רצועת עזה, באזור הדרום?
ברצועת עזה ירד גשם, מבחינת קור זה בערך כמו אצלכם, מבחינת טמפרטורות, סדר גודל של 24 מעלות, 25 מעלות, בשבת אפילו קצת יותר.
וקדימה, קדימה יותר? מעניין...
קדימה יותר, אז ירידה, ירידה של 3 מעלות. כלומר, לגבי יום ראשון שני, בעיקר שני. הירידה היא ביום שני שלישי, ירידה בטמפרטורות, כאשר ביום שני, שוב, גשם גם בצפון, גם במרכז, וגם, כלומר, צפון מרכז, אז
כמובן... מתי צפוי, במילה אחת, מתי צפוי השלג הראשון?
למה, התחיל, אני חושב, לא? והחרמון לא נתפס אבל.
השלג הראשון ירד בחרמון, אבל אתם רוצים לדבר על שלג בבני ברק, לא?
יש דבר כזה, אתה רואה משהו...
בתמונות, בתמונות אפשר לעשות.
בתמונות, כן, נכון. אז ב-1950, בפברואר 1950, ירד שלג בכל הארץ להוציא את אלת, כמובן.
גם בשנת 90 ומשהו, לא? אני זוכר שהייתי ילד שהיה...
שלג של 10 סנטימטר זה לא שלג של 2 סנטימטר.
אתה אומר זה לא סקי, בקיצור. זה לא אי אפשר...
מה שאתה היית ילד זה היה ברד, שמן, אמרו לך, עבדו עליך, אמרו לך, זה שלג.
בדיוק, ברד רך היה.
ברד רך.
החזאי הלאומי, אורי בץ, תודה רבה לך.
כל טוב,
תודה רבה, ושבת שלום ומבורך. בשורות טובות. ומעבר חד.
לאור החיים הקדוש, הרב צבי ארי אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בבית הרילי.
בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
בכבוד.
כן, בכבוד רב, אור החיים הקדוש. אז אנחנו קוראים בפרשה כל כך הרבה מהוראות שעוברות על יעקב אבינו, ובסוף שהוא כבר מחליט להיפרד מלבן אחרי כל הרמאויות וכל ההתעללויות, אז הוא בורח, והתורה מספרת לנו שכאשר לבן שומע על הבריחה של יעקב, הוא לוקח את האחים, הוא רודף אחריו דרך שבעת ימים, והוא מדביק אותו בהר הגלעד. ושם מתחיל ביניהם כל המסע ומתן, האיומים המרומזים והפחות מרומזים. וכאן שואל האחים הקדוש שאלה נפלאה, אבל לפני שנגיד את השאלה, נקדים הקדמה. אנחנו יודעים שיש שתי בחינות. יש את דרכו של רבי עקיבא, שאמר כל מה דוד רחמנה לטב אביד, ויש נחום איש גמזו, שאמר גם זו לטובה. וצדיקים מסבירים ששתי הבחינות האלה מרמזות לשתי דברים נפרדים. רבי עקיבא אומר, מכל דבר בסוף אתה תגלה איך הדבר הזה יצא לטובה, איך משתלשלת מן הטובה גדולה בשבילך ובשביל האחרים. ונחום איש גמזו זה אומר משהו אחר, נחום איש גמזו זה אומר גם זו לטובה, לא רק מה שהולך לצאת מזה בעתיד, אלא כזה ממש בזה הרגע, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בשבילך. ואנחנו רואים למעשה את הבחינות האלה בחיים שלנו, בכל מיני צמתים. הרבה פעמים אנחנו חוששים ממשהו, יש איזה משהו שמאיים עלינו, משהו שנראה לנו שמאיים עלינו, ואנחנו מתפללים ועושים כל מיני השתדלויות שהדבר הזה לא יקרה. אז פעמים שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה כפשוטה, והדבר הזה פשוט לא קורה, החשש שלנו מתבדה, וברוך השם אנחנו שמחים מטובי לב. אבל לפעמים זה הולך אחרת, ולפעמים הדבר הזה אכן קורה, ואנחנו אפילו מרגישים באותו רגע אולי קצת אכזבה, מה קרה לתפילות שלנו, מה קרה לזכויות, כל כך השתדלנו, כל כך ניסינו, אבל רק לאחר זמן אנחנו נבין כמה הדבר הזה היה תועלתי עבורנו, דווקא בצורה כזו, לא בצורה שנחמוק מהפגיעה, אלא שאנחנו נפגע בדבר, נפגש איתו, והדבר הזה יוליד לנו הרבה הרבה טובה. אז כאן נגיע עכשיו לקושיה של הרחיים הקדוש, והרחיים הקדוש שואל, למה באמת לבן הצליח להדביק את יעקב? למה לא קרה ליעקב את האירוע שראינו כל כך הרבה פעמים בראשות האחרונות, קפיצת הדרך? יעקב בעצמו הייתה לו קפיצת הדרך. אז למה הקדוש ברוך הוא לא עשה קפיצת הדרך? למי מגיע קפיצת הדרך אם לא ליעקב אבינו? וכך הוא יכל להינצל מכל הסיפור הזה ולעקוף את לבן. אז אומר הרחיים הקדוש, הוא ניגש לעניין בכל העומק, הוא אומר, קודם כל, אם היה עושה לו קפיצת הדרך, אז היה מראה כאילו שיעקב אבינו יכול להישמר רק על ידי קפיצת הדרך. הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל אותו מיד לבן, וזה לא נכון. הנה אנחנו רואים שלבן פגש אותו, והקדוש ברוך הוא הזהיר אותו, שאתה לא יכול לדבר איתו מטוב ועד רע, תיזהר, אוי ואבוי מקרה משהו. אז כאן הקדוש ברוך הוא קודם כל מגלה את כוחו ואת אהבתו לבניו, והוא מראה, הנה, אתה תשיג אותו, אתה תפגוש אותו, ואתה עדיין לא יכול לעשות לו מאומה. שזה קידוש השם גדול ומלמד אותנו לא לפחד משום דבר, גם מה שנראה לנו מפחיד, הכל בידי שמיים, ואם השם מחליט, הדבר הזה יזיק, ואם השם מחליט שלא, אז שום דבר בעולם לא יכול להזיק לנו. אבל עוד נקודה מוסיף הרחיים הקדוש, אומר הרחיים הקדוש, יש כאן עוד בחינה יותר עמוקה. אומר, אנחנו יודעים כמה דברים טובים יצאו מהמפגש הזה, המפגש הזה בשעתו היה נראה לא כל כך טוב, אבל אנחנו רואים שאחרי זה היה, הגמרא אומרת שקושן רשעתיים, המלך שיצר לעם ישראל, רצה להצר להם עוד יותר, זה בסוף היה בלעם, בלק, סליחה, לבן. ובאמת בגלל השבועה הזו שהוא נשבע כאן עכשיו, הוא לא יכול לעשות להם שום דבר, והעם ישראל הצליח להתגבר עליו. יש לנו גם כן יצא מזה קבורתה של רחל, רחל נפטרה שם על ידי הקפדה שהייתה שם, ורחל נקברה באותו מקום שאומנם לנו היה נראה כפטירה טרגית ומאוד מאוד עצובה שלה בגיל צעיר, אבל העם ישראל צמח מזה כל כך הרבה טובה, כי נהיה את מקום התפילה המיוחד הזה, שהעם ישראל מגיע שם לשפוך שיח לפני בורא עולם. אז כאן מלמד לנו התורה לפי הרחיים הקדוש, שיש כמה סוגים של ניסים. יש נס כזה שבאמת אנחנו פשוט ניצלים וחומקים ולא מגיעים בכלל לאימות. אבל יש עוד נס, אולי אפילו יותר גדול, שאנחנו מגיעים לדבר שכל כך מפחיד אותנו וכל כך נראה לנו מאיים ונורא, ומי יודע מה הוא יכול לעשות לנו. והנה אנחנו פוגשים אותו, ולא רק שלא יוצא מזה רע, אלא יוצא מזה רק טוב. אז באמת הדבר הזה הוא מסר בשבילנו, כלל ישראל כאומה, לכל אחד ואחד בעניין הפרטיים שלו. לפעמים נראה לך שיש דבר נורא, ואתה כל כך מתפלל להינצל מהדבר הזה, ולפעמים השם עונה לך באופן כזה, הוא פשוט מציל אותך מהדבר הזה בצורה כלשהי. אבל לפעמים אתה פשוט רואה שהתפילות כביכול לא מתקבלות, ואתה מגיע לדבר הזה בהתנגשות חזיתית, ומי יודע מה יכול לקרות לנו, וכאן הרחיים הקדוש מלמד אותנו. אתה תיפגש איתו, ולא רק שלא תקרה לך רעה, אלא תקרה לך המון המון טובה מהדבר הזה. השם יעזור בזכות הרחיים הקדוש, בזכות תורתו, שנזכה בזאת השם לישועת הכלל והפרט.
אמן ואמן. הרב צבי אריה אדלר,
תודה רבה לך ושבת שלום ומבורך.
צעירים בביתר עילית, תודה.
בשורות טובות.
בשורות טובות.
עוד תוכנית מגיעה לסיומה.
לפני שהיא מגיעה לסיומה, יש לנו פה עוד איזה 2-3 דקות.
כן.
אתה אופטימי לגבי העסקה?
מה זה אופטימי? אני חושב שאין ברירה. אני אסביר לך, פה תן לי אבל חצי דקה. יש לנו חצי דקה. מאיפה נתחיל? יקרה עסקה, לא יקרה עסקה. יש לנו 1400 איש שנרצחו. יש לנו עדיין חטופים, למעלה מ-150 חטופים, גם אחרי העסקה. זה לא ייגמר. אי אפשר לעצור את זה. אין דבר כזה לעצור את זה.
זה מייאש, אתה חושב... אומר, הפוך.
לא, אני אומר, אז אני אומר,
קודם תיקח...
תיקח את מה שאתה לוקח, מה שאפשר. גם מיחי סינואר, אף אחד לא חושב שאנחנו נגיד, אוקיי, זהו, מחלנו לכם, תהיו בריאים, הודנה. אין הודנה.
מה אתה אומר? מה אתה אומר? יבואו מחר, הוא יביא עוד שתיים, הוא יגיד רק על השתיים האלה.
שמעת מה גרסון הכהן אמר, אני אומר לך גם.
הוא גם לא, למה? שאלו אחרים, לא היה להם תשובה. אין לאף אחד תשובה על זה.
תקשיב, אין, אני מוכן, זה מוקלט. אין מצב שעוצרים, גם אם נתניהו לא היה מתחייב על זה בפומבי, כי אם לא, הוא יעוף, והמדינה, האזרחים במדינה, ידרשו המשך. זה לא יעזור.
דבר אחד ברור, לא יוכלו להאשים את ביבי בגללך הייתה העסקה הזאת.
בגלל ביבי היה...
רגע, לא. יופי שאתה לא
מאשים. לא, אני לא רוצה להאשים אף אחד.
סמוטריץ', אני הפעם יש לי אשמים חדשים. סמוטריץ', איך קוראים לה? סטרוק, גנץ, כולם, עזבו אותי, שחררו מביבי, אתם רוצים את העסקה, אתם לוחצים על העסקה, אז אל תגידו לי אחרי זה, אבל ביבי, מה אבל ביבי?
יש ראש ממשלה, יש אחריות.
אין דבר כזה, למה הוא ראש הממשלה בעל הבית? הוא בעל הבית? גם אם הוא היה רוצה עכשיו לעשות משהו, גנץ וגלנט אומרים לו לא, וזה נגמר הסיפור.
אם ראש הממשלה היה רוצה הפוך, לא היה רוצה את העסקה, ברור לך שכולם היו מתרשים.
מה פתאום? מה פתאום? לא ברור לי בכלל.
זה אפילו לא היה מגיע להצבעה. תגיד, אתה רציני? זה לא היה מגיע להצבעה אפילו. להצבעה לא היה מגיע.
גנץ היה פורש מהממשלה והיה בחירות בתוך יום.
מה?
אין מה אתה
אם
מדבר?
אם גנץ פורש עם בחירות, מה קשור?
בתוך יום יש בחירות, המדינה
אם גנץ פורש
המדינה,
מחר יהיה בחירות?
בוודאי שיהיה.
למה שיהיה?
כי
יש רוב.
כי אין לגיטימציה לממשלה. למה הסיבה היחידה שהוא נכנס?
אז גנץ מנהל את הממשלה. אז מי מנהל את הממשלה כרגע?
גנץ. שלושה מנהלים
מצוין,
אותה.
מצוין, אז גנץ אתה סומך? על גנץ אתה סומך?
על גנץ אתה לא סומך? על אף אחד מהם לא סומך.
מבחינה שהוא מנהל את הממשלה, לא סומך, סומך על הקדוש ברוך הוא.
לא, שנהל את הממשלה,
ברמת ההשתדלות. רק על ביבי.
הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת.
אתה נגד העסקה.
אני נגד העסקה, אבל לא הייתה לו ברירה. אבל מי מסביר לך? אין ברירה פה.
הבן אדם שאתה סומך עליו שזה ביבי, בעצם אתה טוען שבלית ברירה הוא עושה עסקה שהוא נגדה.
אני טוען שראש אמן והרמטכ"ל וכולם הם אלה שכשלו, והם אלה שצריכים לתת את הדין בראש ובראשונה, כולל מי שמינה אותם.
מה זה קשור לעסקה?
בעצם שזה קשור, בגלל שאנחנו עליהם מסתמכים האם לעשות עסקה או לא. על מי אנחנו מסתמכים? על אנשים מבחוץ? לא, לא על אנשים חדשים, על אותם אנשים שכשלו.
לא הבנתי, כל האנשים האלה אתה לא סומך עליהם? לא. הם אומרים לך שהעסקה הזאת טובה?
לא, אתה סומך עליהם. 1400, הקדמת הרגע, 1400 איש נהרגו, נרצחו פה בדם קר. אתה סומך על מי שהיה אחראי?
מה זה, לא, אני לא סומך עליהם.
על מי
שהיה שמר עליהם. להם יש את האחריות כרגע, והציבור בחר אותם, ושיעשו משאלה מבחינתי, אם זה היה, בוא, אבל כרגע... לא, אבל כרגע זה התמונה.
אם היה משאלה, לא הייתה עסקה היום.
לא בטוח. אני לא בטוח.
אני יש לי פה כל השבוע עם מאזינים, היה בכל השבוע שתי מאזינים בלבד שהיו בעד, כל השאר נגד, מה תגיד?
אני בעד העסקה.
טוב.
אני בעד, אני חושב שאותם נשים וילדים אי אפשר לוותר על אחד מהם שימשיך ויישאר שם עוד יום אחד אפילו, וצריך להחזיר אותם.
מה עם השאר? מה עם השאר? מה עם כל הבאחרים? איך תביאים אם ירגו אותם?
אז אני מודיע לך שצריך להכריז ולהמשיך את הדבר הזה, את עסקת החילופים הזאת, כל יום 10. עד שיגמרו.
היא לעשרה, היא לעשרה ימים.
יש להם 210 חטופים.
הם הסכימו רק 10 ימים.
אז אני אומר, צריך להמשיך את הלחץ.
אבל ההחלטה היא אחרת.
ברגע שמסתיים הדיל הזה, באותו יום, 60 מטוסים מפוצצים את כל דרום הרצועה, עד שהם לא שולחים לנו כל יום 10, אותו דבר. זמננו
אותם, ידידי היקר.
הרי אתם מסכימים שהכוח הצבאי הוא זה שהוביל אותנו לעסקה יותר טובה. אז תמשיכו.
אנחנו נמשיך את הדיון הזה בפעם הבאה.
בוא נודה לצוות שלנו, קובי סגל, עורך ומפיק אותנו, טכנאי שידור מוטי קופפר. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ינקה יהיה כאן גם היום בערב.
לא, לא, חמישי, אנחנו עשינו את חלקנו. תודה רבה לכם,
ינקה, תודה.
שבת שלום ומבורך. שבת שלום.